צריך ככה בכל זאת לומר. לעסוק באיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, במה שכולנו חשים וחיים. יש ביטוי מפורסם שהאדמו"ר הזקן היה אומר, שיהודי צריך לחיות עם הזמן. יהודי צריך לחיות עם הזמן. ולימים היה הסביר את זה אחיו המהר"ל לשמו, שמה כוונתו לחיות עם הזמן. העולם קצת לא הבין, הוא לא הבין להיות רלוונטי, להיות אקטואלי, לדעת מה בחדשות. מה זה לחיות עם הזמן? להיות מעודכן, וואטסאפ, פר... פעם היו בודקים פר חדשות, אחרי זה פר מבזק, עכשיו זה פר שמועה. כל... להיות מעודכן, מתי השמועה האחרונה, מתי... אז חשוב מאוד, אחרי זה אתה לא בא. אז רצו להבין מה זה נקרא לחיות עם הזמן. והביטוי הידוע היה שלחיות עם הזמן פירושו שכשיום שלישי בפרשת מסעי, צריך לחיות עם הזמן, צריך להיות בשלישי של הפרשה. אי אפשר להיות בשני כשאתה ביום שלישי. יהודי לא יכול לחיות בהיסטוריה, הוא צריך להיות אקטואלי. כדי להיות אקטואלי הוא צריך להיות בשלישי. אי אפשר, זה לא לימודים אקדמיים. אם הקודש ברוך הוא בשלישי של הפרשה אמר משהו, אז זה לחיות עם הזמן. ובשני זה לחיות עם הזמן. ובראשון זה לחיות עם הזמן. צריך למצוא איזה יצרן שמייצר איזה מין כזה טלפון שעושה את הפרשה, כלומר, שעושה את אותו, 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 כלומר, שמקפיץ לך כל הזמן את הזמן, לדעת פשוט. הנה, כזה. אתם רואים? אם נצליח להשמיד אותם לשעה, זה יהיה... אבל לחפור במנהרות שהם לא יהיו. אז צריך לדעת לחיות, לחיות עם הזמן, לחיות עם הזמן, זה דבר מאוד גדול. אני חושב שלחיות עם הזמן זה להסתכל רגע בפרשה. אני בימים האחרונים מנסה לחיות עם הזמן. בימים שישי ושבת למדנו בפרשת מטות, שישי של מטות. האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. ואז הגענו לשבת. ואתמול הגענו לפרשת מסעי. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. אלה מוצאיהם למסעיהם ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה עם כל המסעות שבני ישראל עוברים? אדמו"ר הזקן מביא כל כך עמוק. הלא הם לא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? המסע הראשון הוא המסע שיצאנו בו מארץ מצרים. מרמסס שבארץ מצרים יצאנו לסוכות. אבל המסעות הבאים, ממרה לאילים ומדופקה לאלוש וממבוא לירדן יריחו בשנת ה-40, הם לא במצרים? הם לא קשורים למסעות ממצרים, נכון? מה ברוש?
יצאנו
במצרים,
אבל
במצרים לא יצא מאיתנו. בערך. אדמו"ר הזקן אומר, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, פירושו, כל מה שהנשמה הזאת של יהודי ירדה לעולם זה כדי לעבור את המסעות של היציאה ממצרים. כל הזמן יוצאים ממצרים. יוצאים מעוד מצרים, ומעוד מצרים, ומעוד מצרים. מצרים אלה המיצרים של הכל יכול כביכול. של הפירמידות הכי חדשות, עם הנילוס הכי עדכני, עם חוסר הצורך בכלל בבעיה אם שמוע תשמעו, עם אמירה הקבועה נרפים אתם נרפים לכן אתם אומרים לך נזבחה, תכבד העבודה על האנשים ואל ישאו בדברי שקר. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. והנשמה זועקת, בשביל מה ירדנו למקום הזה בעולם פה? והתשובה הידועה היא ירידה לצורך עלייה. אבל לאיזו עלייה? לאן? וכנראה, לא כנראה, כך רצה הקדוש ברוך הוא. שרק מתוך הירידות למטה, 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 אני חושב שעם ישראל עוד לא הבין את המושג לרדת למטה, חוץ מבשבוע הזה. כמה למטה אפשר לרדת? 300 מטר מתחת לאדמה, 400 מטר מתחת לאדמה. כמה למטה אפשר לרדת מתחתיך? מתחתיך. אתם מכירים את התחושה שיש אכבר בבית? מכירים את התחושה שיש אכבר ואתה לא יכול להיכנס לחדר? מבינים מה זה שיש אכברים מתחת לאלפי אלפי אלפי יהודים? אכברים. ואכברים אמורים להמשיך להתפתח. וכשמדברים על המפלצות האלה צריך להתנצל בפני האכברים שאתה פוגע בהם. והאכברים הולכים להמשיך להתפתח. הם יכולים היום מחר להגיע ולבנות עיר מתחת לבאר שבע ולשדרות. מה עושה אכבר לבן אדם? עוד לא ראיתי כמעט אדם שקרה לו משהו מאכבר. חוץ משוק. נפגע חרדה. הרי אכבר יכול לטרף לך את החיים. לדבר באכברית, לדבר בהגיוני. לדבר פשוט. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. צריך את משה רבינו שיכתוב את המוצא, את הנקודה העליונה, עליונה, עליונה, שממנה יצאנו למסע, ואלה מסעיהם למוצאיהם. כל המסעות האלה באים כדי להגיע בסוף לנקודת מוצא שבה עוד לא היינו בכלל. והעולם כולו צריך להגיע לאיזה אור גדול וכולי. אז כל המסעות, טוב, כל זה היה ראשון, אנחנו צריכים לחיות עם הזמן. ואז בשני, זה שתי גרסאות, שני ממשיך את המסעות, או שמתחיל כבר קצת את אתמול, ואז בא שלישי. ובשלישי כתוב כך, בשלישי כתוב כך, במדבר, למד ג', נלמד היום שלישי. לרשותכם, נחרוג מהתפילה, נלמד שלישי. התפילה שבמלחמה היא כולה שונה. התפילה היא שונה, הכל משתנה, כל המציאות משתנה. שלישי. פסוק נון בפרק למד ג'. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמו. ירדן יריחו זה המסע האחרון, זו התחנה האחרונה. ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו. בסדר? ושם כתוב גודל התחנה, מבית הישימות עד אבל השיטים. ירדן יריחו. בחסידות אגב, כל המסעות מתחילים במצרים ומסתיימים ביריחו. המשיח עליו נאמר, והריחו ביראת השם. על המשיח נאמר, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו נפרה, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא הוא יריח, והריחו ביראת השם. חסידות מופיע שהכל הולך לירדן יריחו. והנה מה קורה על ירדן יריחו. שלישי, וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. זה לא קיים לפני שאתם מגיעים לארץ כנען, אבל ברגע שאתם עוברים את ארץ כנען, והורשתם. מה זה והורשתם? זה לא לירש ולשבת, אלא הפוך, לגרש. מאיפה אני יודע? תקראו את הפסוק הבא. והורשתם את הארץ וישבתם בה. זאת אומרת שישבתם זו מצווה אחרת מזה הורשתם. קודם כל והורשתם, ואז וישבתם. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. עוד מעט נחזור לפסוקים. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם. תנחלו, תתנחלו את הארץ. לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמעיט את נחלתו. אל אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, זה מאוד מעניין. התורה צילתה מצווה. למה ואם לא? וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. למה עכשיו לא בא הפסוק? ואם לא תכתבו על מזוזות ביתכם ובישריכם. אתה לומד מתוך כל הן לאו. אני לא מבין, תרי"ג מצוות יש. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ואם לא, הקל את העם האנשים, ואם לא, ברור מה אם לא. אם לא, אז אתה עברת על מצוות עושה, או ביטלת, לא. יש הגדרה דבר, מה זה ואם לא? לא, 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 לא. בשלישי, לחיות עם הזמן, לחיות עם הזמן, לחיות עם הזמן זה היום שלישי. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, רק אלה שתותירו, אתם יודעים את מה מותירים? מי שחזק מותיר שאריות, כי הוא חזק, זה לא קיומי, זה לא קיומי, אין בעיה קיומית, שחצנות ישראלית כזאת, זה לא קיומי. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, מה יהיה? לסיקים בעיניכם, ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. ושלישי, לחיות עם הזמן. לא לדבר דיבורים גבוהים. לא לחיות בהיסטוריה. מי ששומע מצדק חדשות עכשיו, חי בהיסטוריה, כי לא מעדכנים אותו אונליין. הוא חי בהיסטוריה. מעדכנים אותו מה שהחליטו להוציא מלפני 10 שעות. לכן כדי לחיות עם הזמן יש לנו מכשירים שכל הזמן אנחנו רוצים לחיות עם הזמן. כלומר, למות כמה שיותר מהר. יש דרך אחת לחיות עם הזמן, שלישי של הפרשה. ועל כל אלה השמד. לחיות עם הזמן. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. היה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. עוד מעט נחזור לפרשה עם רשי, עוד מעט. המשך, אנחנו בשלישי, לא גמרנו. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. באים כל מיני אנשים. מסתים פעולה עם אלה שנמצאים 400 מטר למטה מהקרקע, באים מאמריקה, מהאום, לדון איפה צריך להיות מה, הם מחליטים. אז כאן מופיעה מפת הדרכים המדויקת. הנה הארץ מגבולותיה. כל דיון מחודש על זה, זה דיון על זה. ודינו של דיון על זה, זה כמו דיון על כל אות בתורה. כמו לדון על מעמד הר סיני. כמו לדון על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבחינה מעשית, כדי להיות פוליטיקלי קורקט, לדון על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא מבחינה, רק עניינית. כי לוחצים, כי תומעת קרי מסתובב. צריך לדון בכמה דקות. אשר קרחה בדרך. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה, ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים ועבר צינה, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ויצא חצר אדר ועבר עצמונה, ונסע בגבול מעצמונה אחלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה, וגבול ים, והיה לכם הים הגדול, וגבול זה יהיה לכם גבול ים, וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול תטעו לכם אור ההר, מאור ההר תטעו לבו חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה, ויצא הגבול זפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון, והתאוויתם לכם לגבול קדמה. ביטוי מדהים, להתאוות. ביטוי מדהים, אני מכיר את הביטוי לא תתאווה, לא תחמוד, נקרא בעשרת הדיברות, בספר דברים, לא תתאווה, תאווה. תתאוו לגבול, תתאוו למקום. צריך להיות במדרגה כדי להתאוות לכם. והתאוויתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן שפמה וירד הגבול. היום אנחנו לומדים חומש, חיים עם הזמן. חומש, חיים עם הזמן. מחצר עינן שפמה וירד הגבול משפמה ריבלה מקדם לעין, וירד הגבול, עכשיו זה האזור שלנו הכל, ומחר על כתף ים כנרת קדמה, וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה השם לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם, ומטה בני הגדי לבית אבותם, וחצי מטה מנשה, לקחו נחלתם. שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם. והסיום, מעבר לירדן יריחו, קדמה מזרחה. שלישי התחיל בערבות מואב על ירדן יריחו, ומסיים מעבר לירדן יריחו, קדמה מזרחה. אז קודם כל, פרשה חשובה מאוד. לפני שמתעסקים בגבולות הארץ, שזה מאוד חשוב, קודם כל צריך לדעת, שהארץ הזאת היא ארץ מורשה. שהארץ הזאת היא ארץ מורשה. שני דברים בעולם נקראים מורשה. התורה הקדושה, תורה ציווה לנו משה, מורשה. קהילת יעקב, והארץ הקדושה נקראת מורשה. והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, נכון? בארבע לשונות של גאולה, זוכרים? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, זה ארבע כוסות של פסח. ואז בא לשון החמישי, הכוס החמישי. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי אותה לכם, מורשה אני השם. הארץ והתורה. המילה מורשה היא מילה מאוד מעניינת בעברית. מעניינת במיוחד מפני שהיא מופיעה רק שתי פעמים, ואלה שתי הפעמים האלה. אנחנו רגילים למילה ירושה. בוודאי שהכוונה הפשוטה של הפסוק זה שהתורה היא ירושה לנו. נכון? וגם הארץ היא ירושה לנו. תשעה וחצי המטות קיבלו את הארץ לבית אבותם. יפה. אז למה מורשה? יש הרבה הסברים, אבל מי שלומד את הפרשה של היום וחי עם הזמן מבין דבר מדהים, שמורשה זו מילה ששורשה משתי מילים שונות שלכאורה אין ביניהם קשר. עוד רגע תראו את זה ברש, פורש לא. שורש רש, רש שעפי רשי זה ריש יוצ'ין, יש משמעות אחת לירש, לקבל ירושה, והמשמעות השנייה היא לגרש. שתי משמעות. כשאומר לי הקדוש ברוך הוא שאני צריך לרשת את הארץ, הוא מתכוון לשניהם ביחד. והמעניין הוא שלפני שאני מתנחל את הארץ, אגב, מילה ממש גסה, מתנחל, אבל היא מופיעה בתורה, לכן משתמשים. כלומר, אנחנו בדרך כלל לא אוהבים להשתמש במילים גסות, אבל אם הן ממש מופיעות בתורה, אין ברירה. מוכרחים גם מילים גסות ממש להגיד. וכתוב, והתנח, אפילו כתוב התיישבות. כתוב, התנחל. חוסר, חוסר מחשבה כזה של התורה. לא, לא חושבים איך זה נראה. זה לא נשמע טוב. אולי תומעת קרי לא אוהב את המילה הזאת. והתנחלתם אותם. לפני שמתנחלים בתל אביב ובחצור, צריך לרשת את הארץ. קודם להוריש, ואחרי זה להתנחל. וזה ביטוי מאוד מעניין. כי על המצווה של להוריש, אני כמעט לא יודע אם יש עוד מצווה כזאת, שהתורה באה ואומרת, אני יודע כמה זה קשה לעשות את זה. אני גם אגיד לך מה יקרה אם לא תעשה את זה. אז אמנם הקושי שבו מדובר בפסוקים האלה, הוא קושי להוריש, בגלל שיושבי הארץ שעליהם דובר הם עובדי עבודה זרה, ואתה נמשך לזה, אבל מה יהיו התוצאות של זה שהם יישבו במקום שלך? סיכים, צנינים וצררו. עוד רגע נגיע לזה, לאט לאט. אז הארץ נקראת מורשה כי היא בעצם בנויה משני דברים. זה דבר כל כך יפה מבחינת העברית. עכשיו מרגישים את זה, ברגעים האלה ממש. אחוז נכבד מאוד מהחיילים שעכשיו עשו את נפשם ממש בקדושי עליון שמצטרפים לרבי עקיבא וחבריו עכשיו. וחיילים בודדים סיפרו לי עכשיו שמחר בירושלים יש הלוויה שבחור שהוריו מגיעים בפעם הראשונה לארץ מחר. לא ראו את הארץ. לא היו. לא יאמין. הארץ הזאת נקראת מורשה כי ירושה פירושו הדבר הבא. אתה יהודי שחי בניו זילנד, לא שמע על הארץ, לא היה בה, לא ראה אותה, לא מכיר אותה, לא יודע שהוא יהודי. מתנגד לקיומה, לא רוצה שישבו פה. הארץ הזאת היא שלו כמו שלי. זו ירושה. כי ירושה עוברת בגנים. אין לי בארץ הזאת, ולמשה רבינו אין בארץ הזאת. שום ייחוס יותר מליהודי המתבולל הזה שלא יודע איפה הארץ הזאת נמצאת. זה ירושה. תחשבו רגע במושג של ירושה על האדם שישן ומקבל ירושה כספית ענקית. ושהוא ישן, מונע אותו מלהיות יורש? מבינים מה אני אומר? אין למודעות שלו שום משמעות לגבי עצם הירושה. ודאי, אני יורש. אלא מהי? נכון, הוא אומר למה יערתם אותי? בדיוק, הוא מתעונן איזה שנים על זה שירות. אלא מהי? אלא מהי? אני מדבר על למה יערתם אותי עוד מעט. אלא מהי? כדי לממש את הירושה, אם אתה רוצה לממש את הירושה, אתה צריך ללכת לשטח ולראות מה נשמע. ואז מסתבר שלא תמיד כולם ישנים. יכול להיות שיש כמה שכבר מזמן, מזמן, מזמן החליטו שהשטח הזה הוא שטח מצוין, ויש כאן איזה יורש טמבל שישן. האם זה הופך את זה לשלהם? מבחינת האמת, חסר חלילה, במשפט התורה הקדושה אין חוק התיישנות. לא קיים. זה המצאה של משפט מודרני. כמו עוד הרבה המצאות. אין חוק כזה. שנת היובל חוזרת כל שדה לנחלתה. וכל משפחה למקומה, וכל אדם למשפחתו. כי התורה היא תורת אמת. היא לא תורת שקרים. היא לא תורת פוליטיקלי קורקט. תורת מבצע. בואו נסדר את זה. בירור של האמת והשקר. מעין, לא מעין, צריך לדעת איך עושים את זה. אבל היא תורת אמת. תורת אמת. מגיעה לי הירושה. מה לעשות? יושבים שם. כדי לרשת אני צריך להוריש. אלה שתי מצוות. אבל זה באותה מילה. האם זה לא מופלא שהארץ הזאת נקראת ארץ מורשה? כי זו המילה שכוללת את שתי הפעולות האלה. סוגריים, אבל זה בכלל לא סוגריים, סוגריים חשובים מאוד. אתם יודעים למה התורה נקראת מורשה קהילת יעקב? מאותה סיבה. תעזבו עכשיו את היהודים ממיקרונזיה, עכשיו מדבר עליי. אני יורש של התורה. לפעמים אני נמצא פה, ולפעמים אני נמצא במיקרונזיה. פה. מיקרונזיה. זה טוב יחסית לאיפה שאז אני נמצא. זה קרוב מאוד, זה ליד הר הבית מיקרונזיה, לאיפה שאני נמצא. ישן, מה זה ישן? למה הערתם אותי? אז האם אז התורה לא שלי? ודאי שהיא שלי. אלא שכדי להוריש אותה באמת, אני צריך להוריש את שבעת העממים שמסתובבים פה. פה יושבים צדיקים, לא מבינים על מה אני מדבר, אבל אצלי יש, ברוך השם, שבעת עממים שעות נוספות. וצריך להוריש את שבעת העממים. יש פה חיבי, לפריזי, לגרגשי, הם מסתובבים פה חופשי, ואגב, הם מסתובבים פה כי אני נתתי להם פה לחפור מנהרות. הגעתי איתם לכל מיני הסכמים, היו לי הבנות. אתם יודעים לכמה הבנות הגעתי איתם? אשר ככה, גם פה ג'ון קרי עובד. זה אותו ג'ון. ונתתי לעסק לעבוד. כדי לממש את הירושה של התורה הזאת, שהיא ואני אחד, אני צריך להוריש את יושבי הארץ כדי שהתורה תהיה ירושה ממומשת. מילה יפה, מורשה. אין עוד משהו שנקרא מורשה חוץ מצומת מורשה. יש צומת, אבל יש תורה מורשה ויש ארץ מורשה. כתלת לו. עכשיו חזרה אלינו. שלישי, לחיות עם הזמן, רש"י, פסוק נ"ב, או פסוק נ"א, למה? כי אתם עוברים את הירדן וגומר והורשתם וגומר. קודם כל שואל רש"י, עוד פעם להזכיר שכי אתם עוברים את הירדן, כבר כל כך מים הרבה עברו בירדן, ואמרת כל כך הרבה פעמים כי אתם עוברים את הירדן, תראו את רש"י. והלא כמה פעמים הוזהרו על כך. אלא כך אמר להם משה, כשאתם עוברים בירדן, ביבשה, על מנת כן תעברו. ואם לאו, מים באים ושוטפים אתכם. תחזרו לניו יורק. כשאתם עוברים את הירדן, תעברו אותה על מנת להקים פה בית תפילה לכל העם. שזה אתם באים. ותפנימו לעצמכם את זה, ילדים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. אתם הילדים שלי. גם כשלא תעברו את הירדן, אתם הילדים שלי. אבל את הירדן עוברים על מנת לגלות בעולם שהקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. וכל מה שפחות מזה הוא לא הסיבה שבשבילה שווה לעבור את הירדן. משטחי דשא אפשר היום לקנות גם בחנויות שטיחים. אתם עוברים את הירדן בשביל זה. ואם לאו, מים באים ושוטפים אתכם. אתם יודעים מה קוראים למים באים ושוטפים? גל. גלות. והגל שוטף, ולגל יש שני תפקידים. לא עלינו לגלול, וגם לפלוט. ומפני חטאינו גלינו, ושם אנחנו מתעוררים. אז חבר'ה אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם באים את הירדן ועוברים את הירדן, תעצרו לשתי דקות ותשאלו בשביל מה. ואל תגידו, אנחנו כבר יודעים. איך כתוב פה בפסוק? ועלו כמה פעמים הוזהרו על כך. כנראה שיש דברים שצריך להתעורר בהם כל פעם מחדש. לחיות אותם כל פעם מחדש, אני כבר יודע. יש אצל החסידים הלצה ידועה. יש כל מיני קליפות שצריך להיזהר מהם. כל הזמן מדברים על קליפת, יש קליפת נוגה, קליפת זה. חסידים מדברים על קליפת כבר. שמעתם על קליפת כבר. כל אחד מדבר על קליפת, יש קליפת כבר. מה זה קליפת כבר? קליפת כבר זה שנכים לעורר אותי למשהו, ואני אומר, טוב, זה כבר שמעתי. וכבר הייתי בזה, זה ידוע. אני מכין את שתי השיטות, הרמב"ן אומר הפוך. אני יודע, לך הביתה, נודניק. תתעורר! כבר. חזקאל ישב על נהר כבר. תתעורר! אתה מבין למה אני מראה אותך בכלל? אני לא, מה זה זה שאתה מבין? המחשב שלך מבין יותר טוב. תכניס אותך לשקע והכל יסתדר. מה זה שאתה מבין? תבין עם לב מים באים ושוצים. בשביל מה באתם? זה הגדרות חשובות מאוד. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. אנחנו נחזור לפסוק נ"א, הוא ההתחלה של שלישי, ואנחנו נחזור אליו עוד מעט, לא יעבור. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. ואיבתם את כל משקיעותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו רשי והורשתם וגירשתם. והורשתם את הארץ וישבתם בנון גימל, והורשתם רשי, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה. תראו את רשי, תוכלו להתקיים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה. רשי שונה מהרמב"ן. הדור הזה שלנו, יושבי הארץ, חלקנו בטח מכירים, חלק מרבותינו דיברו הרבה מאוד על מצוות עשה דלת הידועה של הרמב"ן על הפסוק הזה, שהיא המצווה לשבת בארץ ישראל. דיון גדול, מן התורה לא. על פי הרמב"ן זה מנוגד לפשט הפסוק, אומר רש"י. זה בסדר גמור, אבל זה לא הפשט. כי לפי רש"י כתוב והורשתם את הארץ, זה לא א' והורשתם ב' וישבתם, אלא אתם רואים את רש"י טוב? מה כתוב והורשתם את הארץ? נו, ואז וישבתם, ואם לא תורישו, אז לא. זה לא פסוק שבאתם מצווה, זה רש"י מאוד חשוב. רש"י אומר, אני מתנגד לפשט של הרמב"ן. זה בסדר מבחינה הלכתית מה שהרמב"ן אומר, זה מנוגד לפשט. בסדר? לכן רש"י לא בוחר, רש"י הוא הפשטן, הוא פשוטו של מקרא. הוא מדגיש מיד, והורשתם את הארץ, לא number one, and now, וישבתם בה number two, לא. והורשתם את הארץ, ואז וישבתם בה. ואם לא, לא תוכלו להתקיים בה. ומאיפה רש"י יודע שזה הפשט? כי זה הפסוקים הבאים, כי פעם יחידה בתורה באים ואומרים, ואם לא, רש"י אומר, אל תטעו פה בפשט. תלמדו מה שאתם רוצים עכשיו להלכה. לא להתבלבל בפשט, הפשט של הפסוק הוא. והורשתם זה התניה לבי ישבתם. אין וישבתם בלי והורשתם. לשנייה. לשנייה אין דבר כזה. זו מצווה מאוד מסובכת, כי מי שבא הנה כדי להקים בית תפילה לכל העמים, הוא לא אדם מקרש. הוא לא אדם מוריס. הוא גם בא הנה כדי שהגר התושב יוכל לחיות פה. אתה צריך לתפוס ולהגדיר. לצרור, עוד מעט תראו את המילים האלה, צרור את המדיינים וצררו אתכם. מגדר, היום יש מגדר, יש היום תוארים ראשון, שני, שלישי, מגדר, מגדרולוגים, יש מגדר. אתה צריך לעשות מגדר. מגדר, יש מדעי המגדר, איך זה נקרא? אומנות המגדר, מדעי, אני לא יודע, מדעי הבישות, מדעי המגדר. אתה צריך למגדר. אם הממוגדר ההוא שם, הוא עומד ברעיון של בית תפילה לכל העמים, על הכיפק. אם הממוגדר שם לא, תגדר אותו. כי הוא מפריע לרעיון שבאת. למה באת? תחזור לקנדה. כאן זה לא ילך, אתה לא מבין, תסתכל בהיסטוריה. כאן לא ילך. כאן לא יצליח הרעיון לבוא לא להקים בית תפילה לכל העמים. אני רוצה להגיד דבר חריף. כאן אם אתה לא בא להקים בית תפילה לכל העמים, זה לא מוסרי שאתה בא. לך, מה אתה בא עם 300 מיליון קילומטר ל-300 מיליון ערבים מסביב? מה אתה בא? מה אתה בא לחפש פה להצבן? צודק. אני אפה נפש יותר מכולם. אם לא באת פה לבית תפילה לכל העמים, אני לא מבין מה אתה בא. מקלט, כך אמרו לי 100 שנה. מקלט. מקלט. 400 מטר מתחת לאדמה, בעין השלושה ובזיקים יש מקלטים. מקלט. איפה מקלט? בתל אביב מקלט. ביהוד מקלט. מה מקלט? ממשיכים לדבר את המילים האלה, המשונות. ביי, גדלנו, אנחנו כבר לא בכיתה א'. רעיון, מובן, הבנתי, יפה, מקלט. מועדון. כל החבר'ה ביחד. זה קטע, הבדיחות בוואטסאפ עכשיו שזה חזק, זה ישראלי, זה יפה, זה, האמת זה יפה. בסדר. אז הבנתי, קלאב, welcome to the club. מועדון, ויש שלבים, יש מועדון גיל הזהב, מועדון קשישים, מועדון צעירים, זה יפה. מועדון ישראל, בסדר. אבל חבר'ה, כל מועדון סוגרים פעם. וזו זכותה של כל רשות מקומית לסגור את המועדון לפי החלטות. ודאי שזו זכותו של ראש הרשות המקומית לסגור את המועדון. וחוץ מאיתנו, אף אחד לא יתחייב. ושום מועדון, שהמועדון הזה הוא לנצח. אלא אם כן נבין מה שכתוב פה. ולסגור את פוליסת הביטוח שאנחנו נתנו לעצמנו בכל מיני מקומות. אם תורישו, תשבו. ואם לא תורישו, אין שום הצדקה שתשבו. כי אם נמצאים פה מי שכל משקיעותם וכל צלמי מסכותם מופעלים מפה, שום נבט. רק אם פה רואים בזורת. אז לפעמים כמלחמה ישירה בפילוסופיה של עבודה זרה, לפעמים זו מלחמה בחיים, עם מושחתי עולם, עם חומאי עולם, עם הדברים האלה. זה היינו אז, אותה מלחמה. ואז תוכלו לקיים והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם. ואגב, פלט לא, בגורל. זאת אומרת, אתם תקבלו אותה לרב תרבה ולמעט תמיד, אז לא בגורל, זה הולך לפי היגיון, רב ומעט. כן, אבל זה רב ומעט, אבל בגורל. איך הסבירה שבפרשה הקודמת? קלפי. ואתה חושב שאתה מצאת את המקום הנכון לך כי זה מתאים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר כי זה אתה. זו הייתה הבעיה עם בני גד ובני ראובן, שהם אומרים בצדק, אנחנו אנשי מקנה וזו ארץ מקנה. אז מה מפריע למשה? שהרצון הוא לא רק לפי הגורל. אבל אם אתם תעשו את זה בסוף כי באמת הכל נכון, אז אתם מגיעים למדרגה שמה שאתם רוצים זה מה שהקדוש ברוך הוא. זה בתנאי שאתם תהיו חלוצים אמיתיים ותחלצו לפני השם למלחמה. פלט לא. ואם לא תורישו את יושבי הארץ, פסוק נ"ה. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לחיקים בעיניכם ולצנינים בצידיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. לא מספיק וצררו אתכם? שאני רק מדמיין את תתי התפלצות האלה יוצאים מהאדמה. אני נבהל מהפסוק הזה. אני בבהלה מהפסוק הזה. כל הוואטסאפים של היום בטוח לא הגיעו לפסוק הזה. רש"י, והיה אשר תותירו מהם, יהיו לכם לרעה. אתם יודעים מה זה תותירו? הביטוי תותירו זה לא תותירו ממנו עד בוקר. תותירו את מה אדם מותיר, את מה שמיותר. אדם אוכל בשר ומותיר את הנותר. אתם יודעים את מה אדם מותיר? הוא מותיר את מה שכבר לא נחשב. זה כבר כסף קטן. הם יוציאו יריעה אחת, אנחנו נחסל אותה. זה לא קיום לי. ואתם זוכרים את המילים ב-40 שנה האחרונות, או שלא הייתם פה בארץ? יכול להיות שאני הייתי, אני לא זוכר. תותירו, עצמות. כן, הם מפגרים. אבל אם הם לא יודעים כלום. אני יודע, יש תא שטח בעולם שעל הקרקע בילים בו אנשים כל כך עניים, ומתחת לקרקע יש בו השקעות שאני לא יודע אם במנהטן ובפריט היו בשנים האחרונות. לא יודע, יש תא שטח כזה בעולם בגלובוס שההשקעות שיש בו הם של ריביירה תחשבו על המוחדים. אנחנו עשינו אותם תותירו. השחץ הישראלי שלנו עשה את התותירו הזה. כלום. בזמן שנרצה זה מתי ואיך ש... כן. ומתחת לחד האורד שלי. אנשי התותירו האלה חיים. לסיקים בעיניכם, תראו את הביטוי. ליתדות המנקרים עיניכם, יתדות. יתידות, מאיפה זה בא? ולצנינים, אומר רש"י, פותרים בו הפותרים לשון משוכת קוצים, תראו את הביטוי, השוחחת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. זה קוצים ששוחחים עליכם ואתם לא תוכלו לצאת. מישהו יודעים את הפסוק הזה עד השבוע בהיסטוריה? חיות עם הזמן. וצררו אתכם רש"י כתרגומו. נו, אז תרגומו, אונקלוס. תסתכלו באונקלוס. אונקלוס מתרגם כך. נראה מתחילת הפסוק. ואם לא תתרחון, חיות עם הזמן, זה בימות שניים נקרא בתרגום. ואם לא תתרחון, אם לא תגרשו, תתרחון. יתווי ארעה מן כדומיכון, את יושבי הארץ מפניכם. ויהי בי תשאירון מלהון שתותירו מהם לשיען נטלן זיין לכבלי חון לשיעות לחבורות לשיעה לשיעות שלוקחות כלי נשק לכבלי חון אנשים שיבואו אליכם עם רימונים תראו את המינים של אונקלוס ולמשיריין מקפנחון, אתם יודעים מה זה משיריין מקפנחון? הם יעשו מחנה שיקיף אתכם ולא תוכלו לצאת. ולכן מה שהוא אומר, מה זה קשור למילה סיקים? אז הוא אומר, זה כמו קוצים שמקיפים, אתה מנסה לצאת, אתה נתקע. אתם יודעים למה המילה קוצים דווקא? כי זה לא קיומי, זה קוצים. זה לא קיומי, קוצים, זה קיומי. אני לא מבין את המילה השחצנית הזאת קיומי. על מה אתה מדבר קיומי? על עם ישראל אין שום סכנה קיומית. גם לפני שאמרת לי שאין סכנה קיומית, ידעתי שאין סכנה קיומית, אדון דוקטור. אין סכנה קיומית לעם ישראל, אדון פרשננו, אני יודע את זה לפני שנולדת. אין סכנה קיומית לעם ישראל. אבל הרבה מיליונים של יהודים ידעו שאין סכנה קיומית וקרה מה שקרה. על מה אתה מדבר שאין סכנה קיומית למדינת ישראל? אני עכשיו הולך להגיד דבר חריף. שחצן מסוכן. תיזהר מהמינים האלה. אין סכנה קיומית. יש! סכנה קיומית ממשית בפרק למד ג' בפסוק מ"ה. כאן כתובה הסכנה הקיומית למדינת ישראל. מדינת ישראל לא יותר קדושה מפרק למד ג' פסוק נ'. יש סכנה קיומית. סכנה קיומית היא אם אנחנו נותיר ונעשה את זה מיותר ונשכח את המגמה. גם בבית ראשון ובבית שני אמרו שאין סכנה קיומית. גם אמרו שאין סכנה קיומית לשים גשר ונשר רומי על ירושלים, על בית המקדש. גם אמרו שרומא זה סך הכל משפחה של הורדוס. רוצים לקרוא מה אמרו? תפתחו מה אמרו. שום דבר לא סכנה קיומית. גם אמרו שמצרים תציל אותנו אם אשור ייכנסו מהצפון. ואשור בכלל, אם בבל יבואו מהצד, חבל הזמן, הכל מסודר. אמרו. אז מה הם אמרו? אנחנו שוב כל הזמן מתבלבלים. אתה מדבר על העם, או אתה מדבר על המדינה. אני הולך להגיד עכשיו חרבה חריף מאוד. לכל דבר בעולם יש סכנה קיומית חוץ מלקודש ברוך הוא. וישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. וכל מי שלא אומר כך לעניות דעתי, כופר בעיקר. כופר בעיקר עם סימן קריאה. כדי להראות את זה, שבר משה רבינו את הלוחות. גם להם יש סכנה קיומית. רק לקודש ברוך הוא אין סכנה קיומית. לקודש ברוך הוא קבע שנצח ישראל לא ישקר. הוא לא התחייב לך שזה יהיה בקיבוץ X. שום מקום. גם אם יש חבורתי מן גימטריות שכן. אם יש איזו קונצפציה שבנית שלפיה הוא כן מתחייב, אז תעשה תשובה. חזור בתשובה, זה לא נורא, מותר לחזור בתשובה. גם דתיים יכולים לחזור בתשובה. זה בסדר. זה קשה, אבל מותר גם לדתיים לחזור בתשובה. יש סכנה קיומית. אני אומר את זה כדי להיות רגוע. אני לא אומר את זה ממקום פסימי. ההפך, כל כך רגוע, כי זה ברור שהקדוש ברוך הוא אוסף את כל הניסים, מההתחלה לסוף. וזה ברור שעם ישראל עושה את הכל. וזה ברור מה הכוח של יהודי. וזה ברור מה הכוח של החיילים הטהורים והקדושים האלה, וזה ברור מה הכוח שלנו. ברור, כי ישראל וקודשא בריך הוא חד. לא כי המערכת מקודשת, זה סטלינים. פוטין מקדש מערכות, לא אני. מערכת יכולה להתפרק כמו דופלו. כשהיא שחצנית, הלוואי שתתפרק. כי היא רק מסוכנת. לא דואג, תיבנה יפה ממנה תחתיה. למה דואג? לשריטה של עוד ילד אחד, וזה דואג. שריטה אחת. למערכות, פוצצו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם לא עלינו, אעשה לכם. ואז בא המשך. עכשיו אני מספר לכם על הגבולות. אני מרשה לעצמי לגנוב דקה, כיוון שאנחנו מדברים ככה חופשי היום ולומדים את הלחיות עם הזמן. יש מותר לדבר על זה באמת, מרגיש שאסור לא לדבר על זה. מדינת ישראל הוקמה פעמיים, ברוך הוא וברוך שמו, שחיינו וזכינו להקמתה של המדינה הזאת אחרי שנות החושך והעולם. רק מי שנמצא פה ולא עיוור ולא כפוי טובה לא יודע להבין את זה. אבל היא הוקמה פעמיים. פעם ראשונה היא הוקמה בתש"ח, בהי אייר תש"ח. אני הקטן יושב כאן אומר הלל כל אייר תפשינחת, בכוונה הכי גדולה בעולם, ולפעמים על היום אייר תפשינחת אני מוכן להגיד כל השנה. אבל היא הוקמה אחרי עוד פעם. היא הוקמה עוד פעם בכפחת באייר תפשין כפליים. פעמיים היא הוקמה. הפעם הראשונה היא הוקמה בתל אביב, היא הוקמה בעם ישראל, בבית המשקיות, ושם נקבע שקמה מדינה לעם היהודי. זאת צורה שלא תאמין. תשפיט כלי שאומר קמה חברה שתילחם עד זוב דם כדי להגן על כל יהודי באשר הוא יהודי. חייל הבודד הזה שבא אל המחר שהוריו לא היו עוד עד היום בארץ והוא עכשיו מצטרף לאדמה הקדושה הזאת, הוא הדוגמה למה זה הוקם. אין בכלל שאלה, לא היה דבר כזה, גם לא יכול להיות של שלמה המלך ולא של ברקומה. חברה שאמרה אנחנו נלחם למען יהודי בארגנטינה כי הוא יהודי. תפשין כבזיין פתאום קרה שלב ב'. ישראל אלדד שייד אהב לקרוא לשלב השני קפנדריה היסטורית. ביטוי יפה. קפיצת דרך היסטורית. פתאום קמנו בבוקר, אחרי שהילדים שלנו שפכו את דמם, קמנו בבוקר, הייתי ילד בירושלים, עליי כבר לא יעבדו, זה אני זוכר, הייתי ילד גדול, בשבע וחצי, וקמנו בבוקר, ופתאום אנחנו בפי ארבע ממה שהיינו אתמול. פתאום אנחנו בירושלים, שכם, חברון, בעיר הקודש עזה תיבנה ותיכונן. נכון שאני לא נורמלי? בסדר, מטפלים בזה. פתאום קמנו בבוקר, וכל מיני קיני צרעות, אתם לא מבינים את שטיפת המוח? צריך עוד להמשיך לחפור לנו מנהרות של שטיפת מוח כדי שנמשיך להיות מפגרים? מתי גרו יהודים בעזה? מתי? דוד המלך, תלמידי הערים, רבי ישראל נג'רה, מתן העזתי, מתי? מי אמר לכם שזה מקום לא יפה? בתרפ"ט. זה עיר החוף הכי יפה בעולם, הרבה יותר יפה ממרסיי. שטפו לנו את המוח והחליטו לנו איך לחשוב. ואנחנו, ילדי הוואטסאפ, עבדי שטיפת המוח, מקבלים הכל. ומילא, פתאום קמנו בבוקר, בלי באמת שום תוכנית מראש. ולא ידענו מה עושים. החבר'ה הצדיקים שלנו שהגיעו להר הבית, מהלם, לא הבינו מה עושים. אז הם רצו למקום הגדול, לכותל. כי לא ידענו מה עושים שם. תודה רבה רבה. פתאום נחתנו למשהו שלא ידענו מה עושים. זו הייתה הפעם השנייה שמדינת ישראל הוקמה. בפעם הראשונה מרצוננו, ובפעם השנייה שלא מרצוננו.
בפעם הראשונה לא ידענו מה עושים.
וגם בפעם הראשונה לא ידענו מה עושים. מתי? אבל רצינו. הגדרנו. בפעם השנייה לא רצינו. באותם רגעים שהגענו לירושלים התחלקנו לשני חלקים. ואני לא רוצה לדבר על אנשים, אני רוצה לדבר עליי. חלק אחד שקמה והתרגש ובכה ורץ ונשק את הכותל, ובתוכו גם היה איזה ילד מופרע שרצה לעלות צהר. וחלק שני, שעוד לפני שרץ לכותל לעלות להר, כשפתחו בששת הימים את כביש האפיפיור כדי שנוכל ללכת, הירושלמים, כבר ישב וחיפש מי מוכן לקנות את ירושלים חזרה. היום הדברים כבר כתובים, מוחברים, למי שלא האמין 40 שנה. כבר ישב ואמר, זה היה בטעות, קחו חזרה הכל, הכל, לא התכוונו, קחו! רק תלמו, בלי לשלם, בחינם, קחו! חלק אחד פתאום כתב את ספר חברון והתגעגע למערת המכפלה, והחלק השני, אתם יודעים איך החלק זה הריאלי, הפוליטיקלי כזה, שלקח אותך בערב לקונצרט, החכם ההוא, הרגיע אותך ואמר, תרגע, זה מסוכן. ושני החלקים האלה התחילו להילחם אחד בשני. ומאז אנחנו במלחמות פנימיות, קשות מאוד. אני רק רוצה להזכיר שהמדינה הראשונה החזיקה 19 שנה, והמדינה השנייה היא כבר 47. ועוד לא היה לנו זמן לצאת לטיפול משפחתי. כי אין בעיות קיומיות. אני לא זוכר בששת הימים שכל שתי דקות התקנו אותי מה המצב של ההרוגים, סליחה. אני יודע שאמרו לי שיש מלחמה ולוחמים. ואף אחד לא התעניין בשום דבר אחר. ועניין אותנו רק דבר אחד. לעשות את המלחמה הזאת עד הסוף. והייתי ילד בכיתה ב', הרגשתי חייל. גם גנרל הרגשתי חייל. גרתי 1.5 קילומטר מהחומה של הכותל. מה זה גנרל? צבא ארצות הברית, פינוקיו ילד. כך עשנו, זה היה פשוט, זה היה ברור. ואיש לא שאל מה מחיר השעה ומה מחיר בעוד שעה, ומתי הפסקת אש, ומתי הפסקת אוכל, ומתי הפסקת שוקו, ומתי אף אחד לא דיבר על זה. פעם שאלו את ערפאת, למה תוך שתי דקות אחרי הפסקת אש אתה יורה? תן 3 דקות. אז הוא אומר, ככה הבנתי בעברית, אמרו לי פעם מה עושים בהפסקת אוכל, אוכלים, הפסקת אש, יורים. וככה הבנתי, הפסקה, אש. באמת ככה הבין. מהעכברים שהיו לו במוח, ככה הבין. והמלחמה ההיא, אני לא חייב לדבר חריף, הייתה הרבה פחות מוצדקת מהמלחמה הזאת. שום הצדקה לא הייתה להיכנס לירושלים, לא הייתה שם שום מלחמה קיומית. שום מלחמה קיומית. ההחלטה להיכנס לירושלים הייתה מסוכנת. חסד השם, החלטה מסוכנת של מנהיגים אמיצים, של רבין, כרמטכ"ל. שחקו אז על לוי אשכול כראש ממשלה, על רבין כרמטכ"ל. הם החליטו להיכנס לתוך שטח בנוי מסוכן ולהגיע להר הבית. כי ככה הקדוש ברוך הוא הכניס להם. זה לא היה החלטה להילחם במנהרות מתחת לקיבוץ. זה הייתה מלחמת דלוקס מיותרת במושגים ישראליים שחצניים של היום. ואף אחד לא שאל המחיר. ואף אחד לא אמר שהחבר'ה שנהרגו, נהרגו בגלל הכניסה לירושלים בכל הכניסות. אף אחד לא דיבר על השטויות האלה במלחמה. שטויות במיץ עגבניות. מה זה מעניין בכלל במלחמה? איזה מושגים אלה? אבל זה לא מלחמה, זה מבצע. ובמבצע הכי חשוב זה המחיר. אומרים שהתימנים רצו כולם לדרום כי התחיל מבצע. מבצע? מבצע, אתם יודעים מה זה מבצע? מבצע זה לבצוע. מבצע זה חותכים פה כי יש בעיה במייקאפ, חותכים ומסדרים. זהו, אין בעיה קיומית. צריך להכניס את זה ככה. בסדר, חותכים. וכל רגע 50 כתבים שואלים למה כרגע המבצע? אז כמה אחוז מהמנהרות, כמה אחוז טיפשות אתה עוד יכול להמציך להציל? תפסיק כבר לשאול שאלות. תשמידו את זה קצת. יש מלחמה. ששת הימים אני חוזר ואומר, לא רק אלה קולו. אבל ודאי כל הלחימה של יהודה ושומרון בירושלים. זו הייתה מלחמת כיבוש. אגב, המילה כיבוש גם היא מילה טהורה אצלי בתורה וכיבשוה. כמו המילה התנחלות לא עלינו. יש לי בכלל לקסיקון כזה מוזר עם מילים גפות. שם ירחם. זה בסדר גמור כיבוש. מלפפון כבוש הוא הרבה יותר טעים ממלפפון לא כבוש. כובש זה אדם שכובש את יתרו. ויודע מה הוא מחפש פה. ויודע מה הוא עושה. ולא מתנצל כל היום. אחרי שש הימים כתב קישון ספר נהדר, סליחה שניצחנו. מלפני 47 התחילה מלחמת סליחה שניצחנו. במלחמת סליחה שניצחנו יש פרטים בהצגה. מבצע זה, מבצע זה, מבצע זה, מבצע סופונה, מבצע זה, מבצע ביגוד, מבצע חורף, מבצע קיץ. יש פרקים פרקים בהצגה. יש משפט אחד שכל ילד ישראלי נולד איתו אחרי סיוון, אייר, תפשין כזיין, זה לא קיומי. ומאה זה לא קיומי, התחיל המבצעים. כי אם זה קיומי, אי אפשר לעשות מבצעים. זה לא קיומי, והמבצעים הופיעים. ששת הימים זה היה קיומי, כי המצרים אמרו, נזרוק אתכם לים. החמאס לא אומרים שנזרוק אתכם לים. הם אומרים שנחבק אתכם חבק. לא נזרוק אתכם. רק הם אמרו שנזרוק אתכם. שמענו. אתה לא מבין את ההבדל? להם אין תשתית. לא, אין תשתית. שום תשתית. שתי מדינות בשני שלבים, וצריך להבין את זה, וצריך להפסיק כל הזמן את המתח הזה. אני מאוד 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 מבין את החלק שבי התל אביבי. אנחנו מתנשאים אחד על השני. אני מאוד מבין את זה. אני מאוד מבין את החלק שבי שאומר, לא באנו הנה, תסלח לי, בגלל פרק ל"ג. תסלח לי מאוד. אני באתי הנה בשביל להקים מקלט לעם היהודי, ככה ויצמן אמר. אני מבין את זה ומעריך את זה. 100%. בסדר גמור. ובוא נעלה את הבעיה, בוא נדון. אני מתנצל בשם כל מלאכי השרת שהכניסו אותנו בששת הימים למשהו שלא סיכמנו מראש. מה אני יכול לעשות? לא, אני הזמנתי את זה. נשאר, במקסימום אתה יכול לכעוס אליי על זה שאני מבסוט מזה שקיבלתי את המתנה הזאת. בסדר? לא, מה, אתה לא יכול לכעוס אליי שהזמנתי את זה. זה לא היה הזמנה שלי. קיבלתי. קמנו בבוקר, ופתאום אנחנו לא יודעים איך אנחנו שם. אני זוכר עד היום, כפחי תיאר, הזמנו את בר כוכבא. אתם זוכרים את בריל? מפקד גייסות השריון? הזמנו את בריל, הוא היה מחת ג'נין. הוא היה מחת שעסק בכיבוש על השטח של עד ג'נין. והוא בא לתאר את המלחמה בששת הימים. ואני מתאר, מדבר רוחני וזה, ואז הוא בא לתאר את המלחמה. אמרתי, עכשיו בוא נשמע את הדברים המעשיים. הוא קם, הוא גבר. הוא קם ואומר, אני לא יודע על איזה דברים מעשים אתה רוצה לדבר, מה שדיברת הרבה יותר מעשים ממה שאני יכול לדבר. שאלתי אותו מה, הוא אומר, לא הכרתי אף מפה. הלכנו, ולפי דגלים לבנים הבנו את השם של הכפר. אתה דיברת מעשי, אני הולך לדבר רוחני. אין לי מה להסביר. לא תכננתי, לא יודע איך זה היה, הכל נכבש. מה אתם עושים לזה לך? אין לי הסברים. לא יודע, לא זוכר. גם אין לי מורשת קרב על זה. מה אני יכול לעשות? סיפורי הקרבות הקשים ביותר שהיו מסביב לכניסה לירושלים היו לפספוסים בכניסות. כי שאלנו את הזקנות בבית הקרן ובמאה השערים, איך נכנסים? היום הכל קיים, היום את הכל אנחנו יודעים. זה לא מלפני 2,000 שנה. אתם ראיתם מה שרשיתי למצרים. זאת עובדה. המדינה החדשה שהקים לנו הקדוש ברוך הוא בתפשין כפזיים, המדינה הזאת היא עובדה. לא נכנסנו להר. איך אמרנו הרבה פעמים? הר הבית בידינו, זה תלוי בנו. בידינו. לא in our hands. It's not in our hands. אל תעזור לי. It's really not in our hands. לא יודע איזה מנהרות בנויות תחתיו. אני מציע לבדוק פעם. איזה מנהרות בנויות תחתיו. ושלא יגידו לי זה לא קיומי, וזה בטח בדוק בגלל שמגב ירושלים בדק. שמעתי. מה שנקרא, תזכרו ששולמן אמר. לבדוק את המנהרות שם. אבל הוא בידינו הר הבית, במובן שזה תלוי בנו. It depends on us. אין מבצע, יש מלחמה. ובמלחמה אומר הרמב״ם, אסור שיחשוב לא באשתו ולא בבניו. במלחמה הוא לוחם על שם השם. ולא צריך להסביר לאף אחד שמלחמה זה לא ארטיק. גם כל הזמן להתנצל ולהסביר את זה, גם זה מלחמה. מי שחושב שכן, שישמע הסברים ממי שצריך. אני לא מרגיש שאני צריך להסביר את זה. גם לא צריך להסביר לאף אחד על המחירים. ביטוי מזעזע, ביטוי חוצפני על הדיון. כאילו למישהו אכפת יותר או למישהו אכפת פחות. זה ביטוי שנובע מאי הבנה בכלל של עצם המלחמה. כאב ברור מה הדיון בכלל. למי יש זמן עכשיו לדבר עליו? בקיומי. ואם לא תורישו, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, יש לכם. אבל הבטחת שנצח ישראל לא ישקר. לא ישקר. אבל אתם לא תישארו פה. ונצח ישראל לא ישקר. וניפגש לסיבוב הבא. ואין שום סתירה. לחיות עם הזמן. שלישי של הפרשה. אלה מסעי, ואלה המסעות שאנחנו זכינו בדור שלנו להיות בהם. אני משוכנע שאם היינו שואלים את הורינו והורי הורינו, אם הם מוכנים להתחלף ולזכות ליום אחד מהדור שאנחנו זכינו להיות, הם היו נותנים את כל החיים. ליום אחד. קל? זה לא אני הבטחתי לך, ילדה שלי קטנה, שזו תהיה המלחמה האחרונה. זה הפילוסופיה הזאת של המלחמה האחרונה הבטיחה לי. אז זה שהבטיח, שהבטיח לקיים. אני לא יכולתי להבטיח לך, ילדה שלי קטנה, נכון? כך אומר המשורר, שזו תהיה המלחמה. לא יכולתי להבטיח. אסור להבטיח שטויות. לא יכולתי להבטיח דבר כזה. יכולתי להבטיח רק דבר אחד. אני מבטיח שבאנו כדי להקים בית תפילה לכל העמים. ואני מבטיח שבית תפילה לכל העמים יקום. ואני מבטיח בביטחון גמור שעם ישראל בארצו ייגאל בגאולה שלמה וכל העולם כולו ייגאל בגאולה הזאת. אני מבטיח שבמלחמה הזאת אנחנו לוחמים גם כמה שזה יישמע נורא עכשיו, כמו במלחמתו של אברהם בסדום, כדי להציל את האזטים מהמפלצות שלהם. עם משוגע שמוכן להילחם כדי להציל את סדום. ולא מעניין אותי אם תומת קרי מבין את זה או לא מבין את זה, ואני מודיע לכם שהוא מבין את זה. ועוד איך מבין את זה. אבל גם הוא חייב לשחק משחקים. כל אחד מבין את זה. זהו, אנחנו לוחמים פה להקים בית תפילה לכל העמים. היעד הזה יתממש. זמנים, אז תגיד, זה יומיים ושלושה, אני בחולשה של כולם, שומע מדי פעם ככה, בדקה חדשות, כדי לראה מה קורה. לפני החדשות, הדבר היחיד שלא מעצבן אותי זה הפרסומות. כל השאר רק חולשה, רק חולשה, או איזה מין בחיינות הלווייתית כזאת ארוכה, נון סטופ. כאילו אנחנו עכשיו באיזה מין אווירת פסטורליה של להתבחיין, זה לא הזמן, עוד לא הגיע הזמן. אנחנו באים בתחילת העבודה. או איזה מין עמידה עם סטופר. היום שמעתי שיחה עם דברת, אחרי יומיים או שלושה, אתם נורמליים בכלל? על מה אתם מדברים בכלל? הוא בנה את המנהרות? על מה הדיון? למה אי אפשר לעשות דיממת הלכות בנפש? דיממת הלכות בנפש. ועכשיו להילחם את מלחמת השם. הטוב נלחם ברע כדי להביא לעולם הזה גאולה. הטוב בלי שאלות, עם קו מלמטה נלחם ברע בלי שאלות. חיים פשוטים ביקשנו ממה אומרים בסליחות. לא כל הזמן מורכבות מסובכת ומתוסבכת. הטוב נלחם ברע כדי להציל את הרע מיד עצמו. ובמלחמה הזאת התוצאה ברורה וכל דיון במשהו אחר הוא איזה נפקדות, הוא איזה עריקות, הוא חמור ביותר. הוא האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. ונסיים במשפט, זה שאני עכשיו לא בתוך עזה, זה השגחה פרטית. קודש בו הוא רצה שאני לא אהיה בעזה, שאני אהיה בחצור. זה בסדר גמור. גם עליי מאמר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אני יכול לעשות במלחמה הזאת בחצור בדיוק את מה שיכול לעשות האח שלי והבן שלי בעזה, אם אני יודע על מה המלחמה, אם אני מחזק את המעגל הכי קרוב שלי, אם אני מרומם עוד חצי מטר בתוכי, אם אני יכול עוד חצי מטר משלי. אז זה המלחמה. המלחמה בעזה לא שונה מהמלחמה בחצור. שם צריך להשקיע את המירב עכשיו במעשה, וכאן צריך להשקיע את המירב בעצם המלחמה. יש תסכול כזה, תסכול ישראלי שלנו. אני רוצה עכשיו להחזיק משהו ולעשות משהו. אתה מחזיק ועושה, אז זה המלחמה. אתה מחזיק עכשיו ועושה. אתה מחזיק את הכל ועושה. אתה מחזיק עכשיו את המכשיר הזה ומחליט אם אתה במלחמה או בסקי באלפי, בפטפוטים של שטויות. עכשיו אתה מחליט. זאת ההחלטה שלך. זה מלחמה על שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. על ואם לא תורישי. ובמלחמה הזאת זה בכלל לא משנה את הנצח. ואז זה ביומר בני גד ובני רובן, כאיש אחד. אז אפשר להיות כאיש אחד. אז הסולידריות הזאת והכאיש אחד. את כל הכוחות האלה שמרגישים עכשיו, שהם ברורים, שהם קיימים במלחמה, הרי הפחד שלנו זה שדקה אחרי הכל הולך. כל הכוחות האלה אפשר להעלות. אם אני לא אמשמש אותם. לא אחרי, עכשיו. אם אני אתרומם איתם. אם אני אתחיל לחיות עם הזמן. להיות אקטואלי. להיות בחדשות. החדשות של מחר זה רביעי. אבל זה כבר מחר.